טוב, שלום.
אנחנו בשבוע שעבר עצרנו בספר במדבר ברמיזה נוספת של המשנה במסכת ברכות לחטא המרגלים, שהמשנה מדברת על תאנים, ענבים ורימונים, היא מרמזת לחטא המרגלים, וזה עצרנו. המשימה של המרגלים כוללת בתוכה מצד אחד משימה צבאית, עלו זה בנגב, עליתם את ההר, הוריתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב, ומה הערים אשר יושב בהן, המחנים עם מבצרים. זו משימה צבאית, אבל בצד זה גם יש משימה שהיא נוגעת לטיב הכלכלי והחקלאי של הארץ. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. כן, והפירות האלה מתוארים בהמשך, ויבוא עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה, ויש כל ענבים אחד, ויסעו ובמות בשניים. יש מישהו שזוכר משהו מסוטה, כשלמדנו על חטא המרגלים שם? אתם זוכרים משהו מזה? כן? בסדר. למדנו אז הגודל של האשכולות, למקום ההוא קרה נחל אשכול, על אודות האשכול, ובהמשך כשהם חוזרים אפשר לראות שהם מפצלים, או הם עונים על שתי המשימות, ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה. אפס במה שנוגע למשימה הצבאית, כי אז העם היושב בארץ וערים בצורות גדולות מאוד וכו' וכו'. אז ברור שחלק מהמשימה היא הפירות. הסברנו בפעם קודמת שהפירות הוא חלק מהמשימה, כי כדי לבוא למקום צריך להבין איך מתפרנסים שם או איך אוכלים שם. זה כמעט ברור שהפירות האלה עומדים בניגוד גמור למסגרת הכוללת שבתוכה צריך לקרוא את חטא המרגלים. חטא המרגלים לא מתחיל במדבר ג', צריך לקרוא אותו כמתחיל הרבה לפני כן. המילה המנחה בפרק י' ג' של חטא המרגלים זה השורש טור. השורש הזה מופיע לראשונה וכבר במדבר י', שם מופיע הפסוק וארון ברית אדוני נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לטור להם מנוחה. את חטא המרגלים צריך להתחיל לקרוא בעצם מפרק י' פסוק י' א'. תיאור המסע של בני ישראל כאשר הענן עולה מעל המשכן, המסע לקראת הכניסה לארץ, וכאן כבר בפרק י' אפשר לראות שבנושא האוכל הם מתקשים, הייתי אומר, הם מתקשים לעזוב את המצריות ולהתרגל לרעיון שהם יחיו אחרת. כן? והם מתגעגעים לאוכל המצרי. והספסוף אשר בקרבו יתבו תאווה, וישובו ויפקו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הכישויים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. האוכל הזה, אני רוצה לקשור יחד הרבה דברים שנראו פה, הוא לא רק הטעם שמתגעגעים לטעם של השומים, אלא כל האוכל הזה מסמל צורה מסוימת של קיום אנושי. הירקות הם כולם תלויי השקיה, יש שליטה אנושית יחסית סבירה, גם עגבניות לפעמים נעשות יקרות או ירוקות, כן? כשמחו פה את עגבניות ב-20 שקל לקילו, הם נראו לי כמו תפוחים, אז הבנתי את המחיר, כן? הם ירוקות. אבל הירקות האלו, הגעגוע לאוכל המצרי הוא שבאוכל המצרי יש לך שליטה על האכילה. אתה מפתח חממות, אתה משקה, ראינו שיש רעב בעולם, במצרים יש להם אוכל, כן? והם התגעגעו כאילו לצורת הקיום הזאת. הם כבר במדבר לא יכול לסבול את המן שכולו אמר תלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. ואתה נפשנו יבשה אין כל ביתי אל המן עינינו. כלומר, המחשבה הזאת שיש לי מן שכל יום מקבלים עומר לגולגולת, שאני צריך לא להותיר, שאני לא יודע מה יהיה למחר, שהוא אנטיתזה מוחלט לצורת הקיום המצרי, מה שמסמל את הירקות. ואני שמתם לב, הרבה מאוד מהירקות שהם מציינים קל לשמר אותם או לאגור אותם, כמו בצלים, שומים, הם נשמרים לפרק זמן ארוך. כלומר, הקושי הזה שחיי המדבר ניכר פה, וזה בין היתר מה שלוקח אותם גם לקושי הזה, שהם חושבים על המחשבה שהם הולכים לאכול פירות בארץ ישראל, כשכן, הקיום של פירות, שוב פעם, זה לא רק העניין אם אני אוכל תפוח או אני אוכל עגבנייה. אלא זה בא לסמל צורת קיום אחרת. ארץ ישראל מציעה צורת קיום שמעין קיום ביניים בין המדבר לבין מצרים. מצד אחד האדם מגדל, האדם מוציא את לחמו מן הארץ, מצד שני הוא תלוי במטר השמיים. כולנו מרגישים עכשיו את הקושי הזה של הבצורת, כלומר אתה חי יותר מידו של מקום, ובעצם לבני ישראל קשה מאוד להתרגל לצורת חשיבה שעוזבת צורת ניהול אנושית שעוברת לצורת חיים של השגחה. זה גם ניכר בפחד מהמשימה הצבאית, שכן החוזק של עמי כנען מבהילים אותם, זה מה שמבהיל אותם. כנגד זה, מה התשובה שאפשר לומר? אז בואו נקרא את זה, כן? העם אומר, אני קורא, הלא טוב לנו שוב מצרימה. כשאני אומר שוב מצרימה, נראה לי שהכוונה, טוב לי לחיות איך שחיים במצרים, כשאני מבין את הכללים, כשאני, אתה יודע מה, אפילו אני אהבת שם, אבל לפחות אני מבין איך חיים שם, אני יודע איך מסתדרים, איך בני אדם מנהלים את עצמם, אבל לחיות בצורת קיום שונה מהקיום המצרי, הדבר הזה מאוד קשה להם. ואמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשוב המצרימה. כנגד זה, מה יהושע בן נון וכלב בן יפונה הם עונים להם? לא רק שטובה הארץ מאוד מאוד, אלא הנקודה המרכזית היא, אם חפץ בנו אדוני והביא אותנו לארץ הזאת ונתנה לנו. כן, זה לא מודגש מספיק בספר במדבר, אז תרשו לי לדלג רגע לדברים, אבל בספר דברים התשובה הפשוטה שהם נותנים לקושי הזה הוא, שהם אומרים, אני מקריא, זה מפסוק פרק א' בדברים, מפסוק כפתט, ואומר עליכם, לא תארצון ולא תראון מהם, אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם. דיינו, הם זוכרים ממצרים את הביטחון הכלכלי, הם זוכרים ממצרים את זה שבני אדם מספקים את צורכי עצמם, את זה הם זוכרים. מה הם לא זוכרים ממצרים? את יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא גבר על הצבא המצרי, ושהקדוש ברוך הוא יכול להביס, או בלשון אחרת, הקושי העצום הזה שיש להם לצאת ממצרים, הכוונה לצאת מאופן הקיום שמצרים מסמל, הם באותה מידה יכלו לזכור, במקום את השומים ואת הבצלים, היו אמורים לזכור את ההנהגה הניסית שהקדוש ברוך הוא הראה במצרים לעיניך. הם מתקשים לזכור את הדבר הזה, זה הדבר שהם מאוד מאוד מתקשים, ולכן נגזר עליהם בעצם לא להיכנס לארץ, כי הם לא ידעו לעבור לצורת קיום כזאת.
אפשר לסמוך על הנהגה, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, מה יוצא שם לסמוך על זה שהשם יילחם להם? אנחנו לא חיים בצורה הזאת.
כן ולא, אנחנו מתקרבים לחנוכה. מה לדעת איך קרה בחנוכה?
לא, אני לא אומרת שזה לא...
מה לא? כן, בואי נדבר קצת על חנוכה, מה אכפת לך? כסלב.
אני רק אומרת, זו דרישה, כי יש לדרוש לאנשים לסמוך על הנס, זה מה שאני שואלת.
זה לא דרישה הגיונית, זה כן הגיוני להגיד לאנשים, תעשו כל מאמץ שאתם יכולים, ותקבלו לסיוע אווירי. זה דבר שהוא כן הגיוני. בפועל, כשמסתכלים בספר יהושע, איך הם נכנסים, אז אנחנו רואים שם שזו בעצם התבנית. מצד אחד, כשהם נכנסים, הם נכנסים בצורה ניסית שמזכירה לגמרי את יציאת מצרים. את העיר הראשונה היא בעצם נכבשת על ידי מכה אלוקית. חומות יריחו נופלים. אבל מי שם ואילך? מה מתנהל שם? הם צריכים בכוחות עצמם. כלומר, גם כאן, לא נאמר למה תסמוכו לנס. הם הקימו מחנה, היה להם דגלים, היה גדודים, כן? כלומר, הם היו אמורים להיכנס או להילחם, אבל השאלה, האם אני יכול לנצח את הצבא, הייתי אומר ככה, כשמדברים על האוכל, זה השאלה היא במישור הכלכלי. כשמדברים על היכולת לנצח את עמי כנען, זה במישור הצבאי. אבל בשני המישורים יש נקודה משותפת, והיא הנקודה שהם מתקשים להקל אותה. הם בעצם לא רוצים לאבד שליטה על החיים. עכשיו, הפרדוקס הוא שעבד שמסודרים לו כל מסגרות החיים, הוא כאילו יותר מוגן, יותר בטוח בתודעה האנושית ממישהו שהוא בן חורין והוא לא יודע איך להתנהל. כן, ממש ככה. אנחנו כולנו היינו רוצים שהכל יהיה מסודר וסגור. הייתי לפני שבועיים בארצות הברית, נתנו לי GPS, אמרתי איזה כיף, כן. טוב, הדלקתי אותו בשדה התעופה וקיבלתי שיעור חשוב בזה שאסור לסמוך על GPS'ים. כלומר, מה למדתי? בקצרה, למדתי שאסור לתת לו לתכנן את המסלול. אם אתה מתכנן את המסלול, הוא יכול לעזור לך ביציאה הנכונה. הוא יעזור לך לקחת שמאל לימינה ככה בסוף. אבל אם אתה נותן, אם אתה כאילו לא לוקח אחריות על החיים שלך, אתה לגמרי זורק את הכל על מישהו אחר, זה לא עובד. צריך איזה דרך ביניים, כן? זאת אומרת, הסמל הזה של המצריות בשבילם זה שאתה שולט על הכל, כאילו הכל, הכל ברור לך, כן? הרי למה לוקחים GPS? כי אחד מהחוויות שאדם נוסע בחוץ לארץ, מה זה? שהוא לא מכיר, מהי החוויה? אתה מפחד ללכת לאיבוד. אז מי יעזור לך? GPS יגרום לך שהחיים שלך יהיו ברורים, כן? העניין הוא שזאת אשליה, זאת האמת, זאת אשליה גדולה. מה שאני אומר, היה יותר טוב להם להיות עבדים במצרים כשהכללים ברורים, כשהחיים ברורים, מלא להגיד עכשיו הכל נס. במדבר לתקופה קצובה הכל נס, אבל לדורות לא חיים בצורה של נס, אבל כן חיים באי ודאות מסוימת. כלומר, הנקודה הכי גדולה שכולנו כל היום שואפים אליו וחותרים אליו, זה המידע שאמור להעניק ביטחון. זה עודף ביטוחים, כולל הביטוחים המגוחכים. אני רוצה להסביר, אני בעד ביטוחים בסיסיים. כלומר, תכנון פיננסי זה דבר שנראה לי נכון, הכרח. זה ביטוח חיים, זה פנסיה, ביטוח דירה, כשאתה חי בשכונה שיש בה פריצות, זה כדאי שיהיה ביטוח לדירה, נכון? מסכים. ביטוח למכונית, אבל מצד שני, ביטוח לביקור של הטכנאי למכונת כביסה, שכל פעם שמתקינים לך בבית איזה מכשיר חשמלי, מי שבא להתקין, מה הוא עסוק בלעשות בכל הזמן שיצא בבית? לשכנע אותך לקנות איזה ביטוח לביקור, עכשיו, זה כלכלית, זה בטח לא משתלם. בטח שלא, יש 8 שנות אחריות על המוצר, אבל אם יבוא טכנאי ב8 שנים הוא יעלה 200 שקל לביקור, אז בוא עכשיו תשלם 190 לשנה, כאילו קיבלת בהנחה, כשאם בוא עוד 5 שנים יבוא טכנאי, כאילו זה מטורף. אבל למה הם מנסים למכור את זה? כי יש טיפשים שקונים את זה. עכשיו, למה יש טיפשים שקונים את זה? כי הוא עונה על צורך שלנו, אני מעדיף כאילו להוציא עכשיו כסף ולדעת שהכל סגור. אני עכשיו, כי בני אדם אנחנו כמהים לחוסר הפתעות, רוצים שליטה מלאה בחיים, אנחנו רוצים לחיות ככה. אז לכן יש יותר מדי ביטוחים, יש יותר מדי, אנחנו חיים בזה אשליה גדולה. אבל האמת היא שזה דבר לא אפשרי. עכשיו המצרים, כאילו מה שהוא מסמל זה אני שולט בכל, כאילו הכל מסודר, הכל מאורגן. המחשבה שאני אוכל פירות, כן, המחשבה שהאכילה שלי תהיה אכילה שיש בה ממד, אני חוזר לספר בראשית, יותר אנושי, הסברנו אז במה הפירות, יותר מידו של מקום, יותר עם ערכים, כן? זה מחשבה שקשה להם מאוד לקבל אותה, כאילו, גם במישור הצבאי הם מתקשים לקבל את זה. מה, יכול להיות שאני אצא לפעולה צבאית מסוימת שהיא לא בדיוק לפי כל כללי המדע, כאילו, אני צריך להסתמך משהו על איזו השראה אלוקית, זה הדבר שהם לא מבינים עכשיו. פה במיוחד עומד נביא ואומר להם שיהיה בסדר, כן, כאילו, זה לא שהם, שתדעי לך שעל חנוכה, אמרתי שנגיד משהו על חנוכה לכבודך, כן, למרות שמחית. אנחנו אוהבים לשפוט דברים לפי התוצאות, נכון? מסכימה? אז ברור שהמרד החשמונאי זה דבר טוב, המרד הגדול זה בטוח דבר רע, ומרד בר כוכבא הוא דבר טיפשי אפילו, כן? זה גם אמן הרבה יותר מסובך מזה, אבל כאילו, אם נחזור לרגע כשמתתיהו מורד, מה, הוא באמת חושב שזה יצליח, הוא יודע שזה יצליח, יש לו ביטוח שזה יצליח. אבל איפה בדיוק הנקודה הזאת שבן אדם מעז, ובן אדם הכל חששות והכל ספקות והכל, עוד שאלה גדולה מאוד בחיים האנושיים, זה לא רק הנושאים של מרידות בעסקים, בכל מיני החלטות משפחתיות, כל מיני דברים, אנחנו לא לוקחים סיכונים, איפה עומדים בדיוק בנקודות האלה? ואנחנו נועלים את עצמנו כל היום בתוך איזה ביטחון אחד גדול. כלומר, באיזשהו מקום, הצורת הקיום הזאת שהם מתקשים, כאילו בכלל הם מתקשים לבצע את הטרנספורמציה, את המעבר. דיברנו בפעם קודמת שיציאת מצרים היא לשחרר אותם מהתרבות המצרית כדי לבנות תרבות חדשה. הם לא מצליחים, לחנים נשארים במדבר. התורה כאילו עוברת לדור הבא, הדור הבא שלא היו במצרים, איתם אפשר אולי לעבוד. גם הם, דיברנו על זה בפעם קודמת, צריכים לעבור איזה סדרת חינוך במדבר, לכן הם יתקלו בשנה 40 פתאום בחוסר מים, פתאום בנחשים, הם יתקלו פתאום בכנעני מלך ערד, כלומר, בבעיית ביטחון. הם צריכים ללמוד משהו במדבר, איזה לקח מדברי שיצייד אותם לקראת הכניסה לארץ, אבל השאיפה שהם לא יתקעו במצריות היא הרבה יותר אופטימית. מצד שני, גם הם כל הזמן מה קורה להם במדבר, כל הזמן מה קורה להם, ספר במדבר הם. הם נופלים ונופלים, אבל זה אני כבר לא אעריך פה, לא מוותרים להם. כלומר, בדור המדבר זה משהו שהוא מאוד אדלריאני. מה הכוונה? כל דבר שהם ביקשו הם קיבלו. בסוף הם ביקשו להישאר במדבר, אז הם קיבלו את זה גם כן. אבל הדור של באי הארץ לא נותנים להם כמה שהם רוצים, לא מוותרים להם. הם צריכים ללמוד להסתכל בנחש, הם צריכים כאילו ללמוד את הלקח ולא יוותרו. וזה דבר ראשון שהתורה עושה, כאילו איך משתחררים מהמצריות. הדבר הראשון הוא מחליפים דור, אין מה לעשות. כן, הדבר השני וזה נתחיל רק, שהתורה כבר בספר ויקרא מתחילה באיזושהי נתינת איזו פורמולה של, או היא נותנת תקווה חדשה שכן נוכל לחיות אחרת. כן, ואני מתכוון כמובן לפרשת אורלה, ש זה הפרשה הברורה ביותר בתורה אחרי ספר בראשית, שהיא מתחילה לדבר על עצים וכי תבור אל הארץ. זאת אומרת, זה קשור, אמרנו קודם כל החליפו דור, עכשיו גם מחליפים מיקום גיאוגרפי. וכי תבור אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, שפה מאוד מאלף הדמיון בין הדיני אורלה לבין גן עדן. כי דבר ראשון, מה נאמר פה? והרלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל. בגן עדן היה עץ אחד שלא אכלו ממנו, אכלו אבל נשאר העצים. אתם גם מבינים גם למה אי אפשר היה בגן עדן לעשות אורלה על העצים? כמו שאתם מבינים למה? אז לא היה מה לאכול. כאילו אי אפשר בגן עדן, כל העצים אותו גיל, אי אפשר בגן עדן להגיד אורלה. אבל כרעיון פה בעצם באים אומרים, זה דומה לגן עדן שפה אוסרים לאכול מעץ. בגן עדן אסרו לאכול מעץ אחד, כאן אוסרים לאכול מכל העצים בשנים הראשונות. כמו כל אדם שנוטע עץ, כל אדם שמשתרש, האדם הזה חווה קודם כל את חוויית ההתאפקות, או זה שהוא לא אוכל מהפירות שלו. יש צו מוסרי, צו שניתן על הפירות, אכילה עם צו היא כבר הופכת להיות אכילה אחרת. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. מאוד לא ברור בפסוקים למה הכוונה, בפשוטו של מקרא היה אפשר להבין שהכוונה היא אסור לאכול שהוא קדוש. כן? אפשר להבין ככה. אתם יודעים שחזל פרשו אחרת, בואו מיד נבין איפה זה נופל בחת הפרשה. והשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבועתו, אני אדוני אלוהיכם. מצד אחד כתוב שלוש שנים לא יאכל, כנראה בשנה הרביעית אפשר לאכול. מצד שני כתוב השנה החמישית תאכלו את פריו, אז כנראה שאי אפשר. אז איפה זה נופל? כאן באו חזל ואמרו דבר מדהים שהוא ייקח אותנו לספר דברים. הם אמרו, יש לנו כבר בויקרא משהו שהוא קודש שאוכלים אותו. מהו הדבר הזה שהוא קודש שאוכלים אותו? זה מעשר. בסוף ספר ויקרא,
קורבנות
ודאי, אבל אני התכוונתי לבכל מעשר הארץ, מזר הארץ, מפרי העץ לאדוני, קודש לאדוני. שפה גם היה יכול מישהו להגיד שבפשט ספר ויקרא מה קורה למעשר, גם לא אוכלים. אבל לחזל לפחות היה ברור שצריך לקשר בין שני הקודש. ובגלל שבספר דברים המעשר הארץ מזר הארץ, ושימו לב זה מפרי העץ, ופה קצת מידע הלכתי, יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים אילו מינים חייבים מדורייתא בתרומות ומעשרות. הדעה רווחת בראשונים ותודעת הרמב"ן ועוד הרבה ראשונים אחרים שרק דגן כראש ועיקר, וגם לא קשה להסביר אילו עיקר מזונו של האדם. הרמב"ם פוסק על שמח הפסוק של בכל מעשר הארץ מזר הארץ מפרי העץ, שכל פירות האילן המעשר שלהם הוא מדאורייתא. עכשיו אתם חוזרים למטען שאנחנו מכירים מספר בראשית, אנחנו יותר מבינים את העניין הזה. פירות העץ התורה מייחדת אותם כמקבלים מעשר הארץ, ואני אומר את זה בצורה הבאה, בניגוד לתפיסה של הרמב"ן שדווקא דגן תירוש ויצר, שמדגיש את עיקר המזון שלך. הדגן זה אב המזון של, שמצביע, התירוש זה אב המזון שהוא משקה, זה אב המשקאות, כן? זה אבא של המשקאות. היצר, מה תפקידו? לבשל. כן, אני חוזר עוד פעם לבראשית סוף פרק ג', זה מה שאתן לבני אדם יכולת לאבד את האוכל שלהם. כן? ביסודות של החיים אותם אתה תאסר. פה לדעת הרמב״ם, אשמח הפסוק הזה, את הפירות, העץ אתה תאסר. כלומר, אתה לא מדבר דווקא על מאכל יסודי, אתה מדבר על פירות העץ. ובעצם הבשורה שיש כאן, או הרעיון שיש כאן, הוא שכמו שאותם פירות יועדו לאכילה האנושית לפני השם בגן עדן, אז הפירות האלה הם פירות שאפשר לאכול אותם לפני השם, שזה רעיון המעשה. בעצם התורה באה כאן לכונן מחדש את היכולת של האדם לאכול לפני השם. זה היעד, זאת השאיפה של קודש להשם, וזה לוקח אותנו לספר דברים, שאני מציע שבזה נתחיל פעם הבאה. נראה מה ספר דברים מציע לנו בתחום האכילות, נגמור בזה, אני מקווה, את הניתוח בתוך המקראות, ונעבור לעולם של חז"ל. חז"ל השתמשו בחלק מהמקראות האלה, כולם הגעתי דרך המשנה, אני מזכיר לכם, כן? היו גם אמירות המפורשות, תראו איך הם משתמשים בחלק נכבד מהדברים האלה. בסדר? אוקיי.